וואו, טוב, אם אתה רוצה להיכנס לזה, זה הכי מרתק בעולם. אז כשאני שומע אנשים, תספר לי איך עושים פודקאסט מצליח, אני שומע אותם אומרים, תספר לי מה הטריק הבא להגיע מהר יותר לתוצאות שאין לי כוח לעבוד עליהם קשה.
אני לא יודע אם אתה יודע את הנתון הזה, אבל 90% מהפודקאסטים שמתחילים לא עוברים את פרק 3.
וואו, די, לא ידעתי. אחי, גם אני מת על הראש שלך, אתה כאילו נכנס לי למוח ושואל כל מיני שאלות ש...
זה תפקידי, תפקידי בכוח. האורח שלי היום הוא איתן עזריה. איתן הוא מאמן מנטלי, הוא כדורגלן לשעבר, והוא המוח מאחורי הפודקאסט המצליח, הביולוגיה של הווינרים. מה שלומך, איתן?
טוב, מה שלומך?
בסדר גמור. מה לימדו אותך, ה-215 פרקים של הביולוגיה של הווינרים עד היום?
וואו, היה לך שאלות יותר קלות על ההתחלה.
זה כל הקטע, בין.
הם לימדו אותי שהאופן שבו אתה חושב על השליחות שלך, המשימה שלך בעולם, צריכה להתבטא איכשהו. והתמדה בפודקאסט מספרת לי עד כמה אני מתמיד או לא. זאת אומרת, בעולם שמנסה לייצר את התוצאות המהירות, בוא נרביץ איזו השקה קטנה, נביא לידים, דפי נחיתות, ואיתם נייצר איזשהו הצלחה מהירה, אני חושב שהייתי רוצה לקבל יחס אחר, וניסיתי ואני מנסה דרך הפודקאסט 200 פלוס פרקים להביא את היחס הזה למאזינים היקרים, שביחס הזה אני אומר להם, יש לי משהו חשוב לספר לעולם, אני מאמין בו, הוא קצת שונה ממה שהורגלנו לחשוב אליו, ואני לא יוכל לספר לכם את זה מהר, אני צריך לספר לכם את זה לאט לאט, בעוד פרק, בעוד 30 דקות, בעוד שעה, בעוד אורח, כל אורח נבחר בקפידה, ומה שהוא לימד אותי זה עד כמה אני באמת משחק פה משחק יותר גדול של חברה או עסק או פעילות כזו, וזה שיעור אינסופי, כי לא בא לי תמיד להקליט, ולא תמיד יש לי כוח, ולא תמיד הרעיונות הנכונים מגיעים, אבל זה שיעור אינסופי, ולכן אני מרגיש שאני גדל יחד עם הקהל, שהוא מלמד אותי ומספר לי איך הוא גדל ומתפתח, אני מבין יחד איתו מה הרמה הבאה שלנו, וזה, בקיצור, זה מערכת יחסים שהיא אינסופית.
אז תקשיב, אני שומע שני דברים מעניינים ממש, אחד זה לגלות את הסבלנות של הקהל לתוכן עמוק, לעבור איתך תהליך ארוך, זה מרתק. ודבר שני, החלק שלך, של ההתמדה, זאת אומרת, אז איך אתה רואה את זה? אתה התחייבת לעשייה, no matter מה התוצאות. זה דרך היחידה אולי.
תראה, גדלתי לעולם שאתה מתחייב לעשייה no matter what. אתה גדל ככדורגלן, אתה גדל כספורטאי, לא שואלים אותך, בא לך להתאמן, אתה קם ומתאמן. לא אומרים לך, תגיד, יש לך השראה לעשות חדר כושר כפול יום לפני המשחק, או באותו יום, או דאבל טריינינג, לא שואלים אותך. לא שואלים אותך אם יש לך השראה, כיף או ביטחון. יש משחק שאתה צריך להופיע. וכשאתה מגיע לשלב ש-you have to show up, אתה רק צריך עכשיו להבין שנייה רגע, איזה כלי אני בונה? כלי של משמעת התמדה או לא, ואני באמת זוקף את זה להורים שלי שגידלו אותי ולימדו אותי את אני חושב, את הסקילס הכי משמעותיים שיכולים להיות, שיש לך קו ולך עליו, וזה הדבר האחרון שמבטיחים לך, שתקבל בו את התוצאות שאתה רוצה. אבל כל עוד הקו שלך יהיה באמת בהתמדה ובהתמסרות ובאמון לדרך שלך, אז דברים טובים יכולים להגיע.
אז משהו שממש מעניין שאני מוצא, זה אני לא יודע אם אתה יודע את הנתון הזה, אבל 90% מהפודקאסטים שמתחילים לא עוברים את פרק 3.
וואו, די, לא ידעתי.
ו-90% מאלה שכן עוברים, לא עוברים את פרק 20. זאת אומרת שאולי עצם ההתחייבות לעשייה, אתה אומר, כמה זה 20? חצי שנה של פעם בשבוע?
נגיד.
רק לעבור את החצי שנה הזאת, ואתה בטופ.
וואו, מטורף. אגב, שנה שלמה הפודקאסט היה בהאזנות מינימליות, מזעריות, בספוטיפיי, וגם באפל פודקאסט, אני מקבל את זה בפלטפורמה, ובקורונה הגברתי מפרק לשבועיים לפרק בשבוע, ושם התחלתי לראות את ההתפוצצות הבאמת, באמת מדהימה, וקראו, תגיד, איפה יש, כן, פלטפורמה שאנשים נשארים ומאזינים בה, למה שיש לך לומר לעולם ולתת ולהעניק במעל חצי שעה או שעה, איפה יש? ואני רוצה יחסים עם אנשים שמעניין אותם תכנים פרקטיים, רוחניים, מעשיים, עמוקים, ולא באים לגנוב האזנה. אגב, יש לי סרטונים קצרים של גם דקה על אלה שאין להם את הסבלנות, אבל אני בסופו של דבר שואל, כשאתה יודע, אני פוגש את המאזינים, והם הופכים להיות אחר כך מי חברים ושיתופי פעולה ולקוחות, למה באתם? הם אומרים, הפודקאסט. אז אני רוצה רק מערכות יחסים עם אנשים, ויש כאלה שאתה יודע, לא יהיו בחיים בהרצאה שלי, ולא יקנו שק, וזה מדהים, ואני לא רוצה. אבל מי שכבר כן יגיע, אני רוצה שהוא יעבור את ההכשרה הנפשית הזו דרך הפרקים.
בהקשר של, אני נותן את זה בחינם, אתה אומר בצורה של, זה מה שמדהים בפלטפורמה בעיניך, עצם זה שאתה חושף דברים שיכולת בהרצאות.
הפלטפורמה לא מדהימה. האסטרטגיה שאנחנו צריכים לבנות צריכה להיות מדהימה. היום זה פודקאסט, מחר יקראו לזה שם אחר, כן? פעם זה היה דפי זהב, עיתונים, עלונים, היום זה נקרא פודקאסט, כן? אחר כך יהיה טיק טוק פודקאסט, ואחר כך יהיה, כן? ואנחנו יודעים שיוטיוב הולך להפוך גם את הפלטפורמה שלו, גם לאודיו. אודיו יהיה באמת אחד הגורמים המובילים, אז כשאני שומע אנשים, תספר לי איך עושים פודקאסט מצליח, אני שומע אותם אומרים, תספר לי מה הטריק הבא, להגיע מהר יותר לתוצאות שאין לי כוח לעבוד עליהם קשה. אני לא רוצה שנחשוב על הפלטפורמה, שזה הטקטיקה, אלא רגע, מה האסטרטגיה שלך לחיים? איך אתה רואה את השליחות שלך, את הערך שאתה רוצה להביא בעולם?
איך אתה?
איך אני רואה אותה? מקום שבו אני אוכל לחסוך לאנשים את כל הלחצים, הסריטות, הכאבי בטן לפני משחק שלי היו, הפחד מאיך יעריכו אותי אם אני לא אשחק כמו שצריך, ואחר כך איך יעריכו אותי אם אני לא אגיע לתוצאות שאני רוצה, את כל הערך התלותי שאליו נבניתי כספורטאי באופן טבעי, אתה שווה לפי התוצאות שלך, את כל זה אם אני אוכל לחסוך לאנשים, לילדים לפני מבחן, לצעירים, לספורטאים, לכדורגלנים, אני ארגיש שעשיתי פה משהו טוב, וזה גם יישאר אחרי שאני אלך.
וואו, והאהבה עצומה שאתה מקבל, זה נראה לי גם הסוד ההצלחה אצלך. יש לך כאילו קהל מסור מאוד, שהולך דרך ארוכה מאוד, ואני חושב שהוא מוקיר תודה על זה שאתה חולק את הידע שלך בכזאת קחו.
זה ממש אחת, באמת אחת המתנות הכי גדולות. סבתא שלי, כפרה עליה, סבתא אסתר, אני מהצפון, גדלתי במעלות, מושב חוסן, אתה יודע, בין חיים עירוניים למושב, וסבתא שלי תמיד אמרה לי, שתמיד תפגוש בני טובים. ועכשיו, כשאתה נכנס לבית של סבתא שלי, אתה תמיד תראה, מה אתה תראה? אצל סבתא אסתר. אתה יכול לנחש?
לא.
סירים.
אה.
עם אוכל נדיר.
באתי להגיד כאלה.
אתה בחיים לא תראה את המטבח ככה, אתה לא תראה, אני לא יודע חקירה אם נראים, כי תמיד יש סירים. למה? אתה תסיים לאכול, היא תהיה בלחץ רגע, וואי, לא אכלת, אתה עוד רעב. היא תמיד תהיה בעודף עליך. אין לך סיכוי, כן, להרגיש שם כאילו איזושהי חוויית חוסר, ואתה גדל לזה,
וואו, איזו הסתכלות.
וכשהיא כל הזמן בירכה אותנו, את המשפחה, את האחים שלי, את כולם, תמיד אמרה שתמיד תפגוש בני טובים. אז כאילו, בלי לשים לב, הערכים האלה איכשהו נכנסו לך, תמיד תהיה בעודף של לתת, אוקיי, תמיד תנצח בנתינה, איכשהו תעשה את זה, לא יודע איך, ושתמיד תזכה לפגוש בני טובים. אני מרגיש שדרך הפודקאסט כמובן, והדברים שקורים בחיים שלי, באמת עם אנשים מדהימים, זה איכשהו מתבטא.
כן, קרמה כזה, זה כזה משלים אחד את השני.
לגמרי, זאת אומרת, אם תהיה תמיד בנתינה, אתה תפגוש אנשים טובים, אתה תפגוש אנשים טובים שיוקירו אחד את מה שהם קיבלו, וגם אתה לא יודע אף פעם איזה אנשים אתה תפגוש בדרך, וזה החלק הכיף.
מדהים. אז בהקשר של השם, הביולוגיה של הווינרים, מה למדת בהקשר של הביולוגיה של הווינרים?
השם של הפודקאסט הוא בעצם המסר, האמונה, ההבטחה שאני רוצה להעניק לאנשים. בביולוגיה שלך אתה ווינר. אין צורך כרגע לרדוף אחרי תוצאה, מטרה או יעד כדי להרגיש שווה יותר. בדיפולט שלך, ב-DNA, אתה כבר מלא. עכשיו יבואו ויגידו, רגע, אז מה, אני יכול לנוח רגל על רגל ולא לעשות כלום, אני שווה מעצם אותי? לא. אתה ירדת, אתה יודע, לעולם, הנשמה שלך קיבלה משימה, מתנה, ועכשיו יש לך מחויבות לצאת איתה ולפעול יחד איתה בעולם. אתה טוב במספרים, יש לך מחויבות לפתוח את העסק הכי טוב בעולם, ללמד אנשים, לא יודע מה, דוחות אקסל ואיך לנהל עסק טוב. אתה טוב בבניית ערך עצמי, שולחנות, צילום או עריכה, זה לא ש... כאילו, כשתהיה לך השראה, אתה תצטרך... לא, יש לך משימה להיות האורך וידאו הכי טוב בעולם. לא בשבילך, כי כשאתה תהיה את זה, אתה תאפשר לאנשים להוציא את הסיפור שלהם, את המתנה שלהם, את העסק שלהם, הכי טוב שיכול להיות. אז אני ממש רואה את זה ככה, ממקום שבו, אחד, בביולוגיה שלך, קודם כל, אתה ווינר, אתה צריך להבין מה המכולות, הכוחות שלך, וכשהבנת את זה, כשהבנת שהערך העצמי שלך מעצם מיותך, הוא קודם כל כי נולדת, אז אתה אלוף, אתה לא צריך מתנות, לייקים, הישגים, אתה כן רוצה לרדוף במרכאות ולשאוף אליהם, אבל לא להיות תלוי בהם. ואז כשאתה מבין שהדרך הכי טובה להשיג תוצאות היא להיות משוחררות מהם, הוא להיות משוחרר מהם, תחזור על זה, כן, הדרך הטובה ביותר להשיג תוצאה להיות משוחרר ממנה, והדרך לעשות את זה היא להפסיק, או יותר נכון לאבד את הפחד להפסיד, אז כספורטאי וכדורסלן אתה יכול לזרוק לסל ולא לפחד אם הכדור ייכנס או לא. כבעל עסק אתה יכול לעלות סטורי, ואתה יכול לפרסם, ולא להיות מודאג אם יענו, לא יענו, יגיבו, לא יגיבו.
השחרור מהתוצאה.
אגב, השחרור מהתוצאה מאפשר לך להיות אתה, מאפשר לך לפעול באותנטיות, בביטחון נורא נורא גדול, ולא להיות נזקק למה יקרה אחר כך.
כמה מזה הוא פסיכולוגיה, וכמה מזה הוא בפועל, יש את מבחן המרשמלו, אם אתה מכיר, של הילדים שיושבים ונותנים להם, בעצם דחיית סיפוקים. אומרים להם, אם אתה תיקח מרשמלו אחד, אתה תפסיד את השני, אם אתה תחכה, יהיה לך שניים. ורואים מה קורה לילדים, והם לא מצליחים, כי דחיית סיפוקים זה אחד הדברים הקשים. אז יש את זה, ויש... ויש את להיות, ויש את להיות, לעבוד על הביולוגיה שלי, שזה, אז אתה מבין, אני שומע שני הדברים במקביל. יש, בפועל לפני זריקה, הם לוקחים נשימה, כדורסלנים.
וואו, טוב, אם אתה רוצה להיכנס לזה, זה הכי מרתק בעולם. קודם כל, בוא, כאילו, נעשה רגע איזושהי סינרגיה. כדי להגיע לתוצאות, אנחנו, לפחות כפי שאני גדלתי, כילד, נחשפתי לעולם האימון המנטלי, יחסית בגיל מאוחר, בגיל 19, שהבנתי, האימון המנטלי, ואולי שווה לעשות סדר, זה בעצם הפסיכולוגיה של הביצועים. איך אני מצליח לייצר לעצמי ולהיות בעוררות נפשית, כן, ב-state of mind, שמאפשר לי להיות בביצוע גבוה לעבר המטרה. מה זה אומר? זה אומר שאני צריך לזרוק לסל, לעלות את הסטורי, לעשות שיחת שיתוף פעולה, לייצר איזשהו וידאו עכשיו מהיר. אני לא חרד לגבי הסיטואציה, אבל גם לא שענן לגבי. אני באיזשהו מצב שאנחנו קוראים לו עוררות אופטימלית. המצב הזה הוא מצב שלא הרגילו אותנו אליו, למה? כי בזמן לחץ, כשצריך לעשות משהו, המחשבה שלנו משתנה. מחקרים מראים לנו שכשבן אדם נמצא בביצוע ירוד, בחרדת ביצוע, במצב כזה, אתה מכיר את זה? כאילו, אני יודע מה צריך לעשות, ואני לא עושה את מה שאני יודע. אני יודע שאני צריך לקום, לרוץ, לצאת. אני יודע שאני צריך, אני אפילו יודע על מה הסדנה שלי, אבל אני לא מפרסם אותה אף פעם. למה? משהו קורה לנו שם ב-money time moment הזה, נכון? ברגע האמת. מה קורה שם? קורה דבר מדהים. המחשבה שלנו משתנה, ואנחנו חושבים יותר מדי על פעולות שאנחנו יודעים לעשות באופן אוטומטי. חשוב על הרגע הזה, רגע שבו דווקא כשאנחנו צריכים לצאת החוצה ולהיות משוחררים מהתוצאה, בחלק הזה, דווקא שם, כן. החלק היותר אינטלקטואלי שלנו, המוח, אנחנו קוראים למוח החושב, החלק שרגיל לתכנן, לפעול, לחשוב דווקא שם, חשיבת היתר פשוט מייצרת איזשהו ניתוק של היכולת שלי להיות משוחרר, ושם אתה פתאום מגלה מה עובר על אנשים בראש, ואם תרצה ניכנס לזה יותר פנימה,
בטח.
סיון ביילוק, חוקרת מדהימה, כתבה ספר שנקרא צ'וק, ובספר היא ממש פורטת, קראת? יצא לך?
לא, אבל אני מרתק. הבנתי בשנייה צ'וק.
ובדיוק, והצ'וקינג הזה, הרגע הזה, אם תשאל אותי, זה רגע,
כן.
שהוא די יוצר את ההבדל בין הוונאביז, בין אנשים טובים, לאנשים שלא יגיעו. עכשיו, מה קורה? אתה מבין שברגע האמת אתה צריך לבצע פעולה מאוד מאוד פשוטה, אנחנו קוראים לה בתוכניות הכשרה שלנו הרדמה מנטלית. אתה צריך דווקא בזמן אמת להרדים את החלק החושב, כדי לאפשר לחלק המבצע בתוכנו לפעול.
כן.
אתה מכיר? כן?
אני אשמח לשמוע מה עוד, זה עוד רפרנסי, אבל כמה דברים שעלו לי מזה, זה שצורך העין ביפן, סמוראים, אז הם בסרט הסמוראי האחרון שמלמדים את... תום קרוז שם, איך להיות זה, אז הם אומרים לו, no mind. No mind זה הדרך להיות סמוראי טוב, כאילו, ברגע שאתה מבטל את זה.
ענק.
אז האם יש פה אבל הקשר גם איזשהו, אתה יודע, מטאפיזי כזה שאתה מסתכל עליו, האם באמת עצם זה שאני משוחרר מתוצאה מאפשר לי להתקרב אליה.
אוקיי. אז כשאנחנו מסתכלים רגע על מה לפחות הקומבינציה שאני מצאתי, והיא מבחינתי, אתה יודע, כל אחד בסופו של דבר עושה את המסע שלו ומוצא, אני באמת זיהיתי שהדרך כן לחבר בין מצד אחד להיות 100% למען התוצאה. מה אנחנו בעצם אומרים? אנחנו אומרים שווינר הוא זה שיודע לתת 100% למען התוצאה, אבל לא לתת לתוצאה להיות 100% ממי שהוא כבן אדם.
זה ווינר.
כי תחשוב רגע על הקומבינציה, אני all in לעבר תוצאה ראויה, ויכולה להיות באמת מהשפעה לעולם, וכסף, ומשקל, ויחסים, אבל יש שם איזושהי מטרה שאני יודע שהיא גם תעשה טוב לחיים שלי, לחיים סביבי, אבל בו זמנית, משהו בתוכי צריך לא לתת לתוצאות היומיומיות להגדיר את השווי שלי כאדם.
כן.
תחשוב רגע, אני all in לעבר התוצאה, אבל לא נותן לה להיות חלק ממני. כדי לחיות את האדם הזה, אתה בעצם צריך מצד אחד להיות עם כלים להשגת מטרות, נכון? ופה האימון המנטלי מבחינתי נכנס. אבל בו זמנית, אם אתה רק תהיה עם כלים להשגת תוצאות, אתה תשחק כי אתה כל כולך, מה? כל כולך תלוי בתוצאה. ושם מבחינתי, ויש לך כמה פרקים מדהימים על יהדות, כן? דווקא שם תורת הנפש היהודית, דווקא שם עבורי, כן? ספר התניה, הספר שבעצם כאילו מחזיר אותנו פנימה לאיך הנשמה שלנו עובדת, למי אנחנו באמת. דווקא שם אני מוצא את המקום ואת הכלים לעזור לנו להרגיש בעלי ערך מעצם היותנו, עם או בלי התוצאה. אז תחשוב רגע...
זה ממש יהודי. זאת אומרת, אתה קם בבוקר ועושה את התפילה, זה no matter what.
וכן, ויותר מזה, אתה מזכיר לעצמך שניצחון או הפסד לא הופכים אותך למשהו יותר טוב או פחות טוב.
כן, לא מגדיר אותי.
ולא רק שזה לא מגדיר אותך, אתה חייב להיות כל הזמן בהתבוננות ליצר ולגאווה שתשתלט עליך בפסגה, ולייאוש שישתלט עליך בתחתית, ולהתחיל לנהל מערכת יחסים קצת יותר טובה בין האדם לבין התוצאות שלך.
כן.
אז כאילו בשיחות על הישגים, אני חושב שהשיחות זה לא איך משיגים מטרות ואיך מגיעים, זה בבילד אין שלנו, אנחנו שאפתנים. אני חושב שהשיחה יותר עמוקה היא מהי מערכת היחסים שאני בונה מלכתחילה עם תוצאות.
כן.
איזה מערכת יחסים יש לי עם תוצאות? האם אני נזקק? האם אני משוחרר? האם ניצחון ואני, יש לי תדע, איזה יום טוב שאני יכול להגדיר אותו בעסק, ואז אני יכול לבוא הביתה וזהו, אני מלך העולם, ויום פחות טוב, המשפחה לא מדברת איתי יומיים. כאילו, איזה מערכת יחסים יש לי עכשיו? איכות מערכת היחסים שלי עם תוצאות, תגדיר ותשפיע משמעותית על איכות הביצועים שלי לאורך זמן, היא תשפיע על השחיקה שלי, היא תשפיע על השמחת חיים שלי, היא תשפיע על השליחות שאני יותר יכול להביא לעולם, אז אני אומר, אל תעבדו על החלק המקצועי. בואו נתחיל לעבוד על הדבר האמיתי שמשפיע.
מדהים. אתה מכיר את סיימון סינק?
בטח. חברים. סתם.
אבל אתה מכיר. בטח. אז יש לו ספר שנקרא The Infinite Game.
יש לנו עליו פרק, יש לי עליו קורס, אני מת על הספר הזה. אחי, גם אני מת על הראש שלך, אתה כאילו נכנס לי למוח ושואל כל מיני שאלות ש...
זה תפקידי, תפקידי בכוח. אז בואו נסביר, כי זה נשמע לי ממש רלוונטי מה שאתה אומר.
קח אותנו.
The Infinite Mindset ו-Infinite Game זה קונספט שהוא פיתח, מתבסס על משהו אחר שהיה קדום.
על ספר שנקרא The Infinite Game.
לא, יש לו גם ספר שנקרא The Infinite Game.
נכון, הוא התבסס על ספר קודם שגם נקרא Finite and Infinite Games, אני חושב, נכון?
נכון, נכון, נכון. ששם יש בעצם קונספט של משחקים שהם עם סיום ומשחקים ללא סיום. זאת אומרת, משחק עם סיום, לדוגמה, יהיה משחק של כדורגל, כי אני יודע מה האנשים שמשתתפים בו, ויש לי משהו שמגדיר מהי הצלחה בו, שזה יותר גולי מהקבוצה השנייה. וזה תחום בזמן.
כשמישהו מנצח, מישהו אחר חייב להפסיד.
בדיוק. זה זירו סאם. יש את זה, ויש משחקים אינסופיים, כמו לצורך העניין, הזוגיות שלך. אתה לא מנצח בה, אבל אתה משתתף בה. העסק שלך, אתה לא מנצח בעסק. אז הוא בעצם מציע לקחת את המיינדסט הזה ולהסתכל ככה על כל החיים.
אחי, זה באמת דוגמה, באמת אחת הטובות. ואיזה שחקן אני, שחקן סופי או אין סופי, זאת שאלה...
ממש.
אז אפשר לקחת את זה ממש על אותו משקל, כן? איזה שחקן אני בעסק, איזה אדם אני, תלותי בתוצאה או לא תלותי? אם הבאתי כסף חודש אחד, זה מעיד משהו? אם השפעתי, זה אומר זהו? זאת אומרת, וכשאתה משחק ולא מחכה להגיע, החיים שלך משתנים.
כן, רק ככה אפשר לעשות 215 פרקים של פודקאסט.
כן, אחי, כן, באמת? אני מאמין שכן.
לא, אנשים, אני לא יודע אם אתה חווה את זה גם, אנשים מתקשרים אליי ומתייעצים, אמרת שמתייעצים איתך, על איך אני מצליח בפודקאסט. אז לרוב מה שאני אומר זה, אתה לא שואל נכון. השאלה היא, איך אני מצליח לעשות שנה פודקאסט בלי להפסיק, פעם שבוע, נניח.
וואו. מה לך השאלה. עובד אבל?
אני פשוט עושה שתיים, כמו שאתה אמרת. אתה עכשיו אתה בשתיים? שתיים בשבוע?
לא, עושה, אני פרק בשבוע, מקליט לפעמים שני פרקים, הבנתי. שיהיה לי במחסנית לא, קדימה.
הבנתי, אני מנסה להוציא שתיים.
וואו, כן. אחי, אני עוד לא שם.
זה לא, זה לא עניין של להיות שם לדעתי, זה עניין של פשוט להחליט. כמו, אתה מבין, זה פשוט, אני לקחתי את זה כמשהו שהוא infinite game, שאני רוצה להצליח לעשות זה כמה שיותר זמן, ולראות מגמת שיפור.
ענק.
כן, אני חושב שאתה עושה, חייב לעשות משהו דומה לפחות. אחרת, איך הגעת עד לפה?
אני חושב שכמו שאמרתי, הפודקאסט הוא רק תוצר לוואי של משהו יותר גדול. כן?
של מה הוא, זהו.
שאני חושב שהדבר היותר גדול זה מה באת לעשות פה.
השליחות.
ואם השליחות שלך מוגדרת נכון, אז פודקאסט פעם בשבוע יהיה גם חלק מהדבר הזה. זאת אומרת, ולכן אני חושב שאם נשאלת השאלות היותר גבוהות, יהיה לנו יותר קל להגיע לפודקאסט פעם בשבוע ולתוכנית או או ל-X מוצרים שאתה רוצה שיונגשו בצורה הכי טובה לעולם.
כן. איך שואלים את השאלות היותר גדולות האלה?
אחת, אתה שואל, מה אני רוצה, למה אני כאן? או למה אני כאן, ואתה מתחיל בעצם להבין את זה. ובעולם שכולם שואלים מה הייעוד שלי, נכון, אתה מכיר, זו שאלה, כאילו, שמעסיקה בטח את כולנו משחר ההיסטוריה, אבל גם בעיקר בימים האלה, שאנחנו מקליטים בזמן מלחמה. וכמו שאמרת, אני חושב שהשאלה למה אני כאן, או שאלה מה הייעוד שלי, עוד פעם שאלה לא מדויקת. השאלה היא לא מה הייעוד שלי, אלא מה הייעוד של העולם שצריך להתבטא דרכי.
כן.
זאת אומרת, עוד פעם העיניים, אם הם יצאו החוצה, ושנייה רגע תרים את הראש, תמיד שנייה, מה צריכים ממך עכשיו? מה המשחק צריך ממך? שאלה שאנחנו שואלים שחקנים שלנו. מה הלקוחות העתידיים צריכים ממך? לא מה העסק שלך צריך. תרים שנייה ראש. מה הם צריכים? שלחת שאלון סקר פעם בוואטסאפ, באינסטגרם? למה אתה לא שולח? תשלח, תראה מה הם אומרים.
אנשים לא אוהבים לקבל ביקורת.
ואם תשלח סקר ותשאל אנשים, תגיד להם, אני עומד לצאת עם איזשהו רעיון, ואני צריך את הטיפה רגע להרגיש מה אתם חושבים. אנשים מחכים לשיח, הרי כסף הוא בסך הכל תוצר לוואי של מערכת היחסים שלנו עם העולם. נכון? כאילו של האיכות של מערכת יחסים. תחשוב רגע, בעל חיים רוצה לאכול, או שהוא צעד, או שיוצא, אתה יודע, ואוכל עשב. למה אנחנו לא יכולים לצאת ולראות את הסנדוויץ'? למה אנחנו צריכים לעבוד נורא קשה כדי להגיע לסנדוויץ', כדי להגיע לפרנסה, כדי להגיע? למה? כי בורא עולם היה מספיק חכם להבין, או שאנחנו נבין, שכדי לקבל בסוף את הדבר הזה שנקרא הכסף, מטבע, פרנסה, אתה צריך לעבור דרך מערכות יחסים עם אנשים. נכון? אם יהיה לך מערכות יחסים טובות יותר עם אנשים, תוצר לוואי של זה יש אם יגידו, תשמע, כן. כל כך מעריכים את זה, זה התשלום עבור מה שאתה עושה.
אתה מכיר את גרי וי?
בטח.
אז גם לו יש משפט מה שמפורסם, שהוא אומר, instead of focusing on $1,000,000, focus on million smiles.
נייס, וואו, מדהים, בדיוק. אז במקום להתמקד בשקל, בוא נתמקד במעבר לשקל.
כן.
ואני חושב שזה, כמו שאתה שואל, אז מה המחשבה יותר גדולה? זה לעבור באמת ולהסתכל על האנשים שאנחנו רוצים באמת להשפיע ולגעת בהם, ושלא ישתמע עכשיו שאנחנו לא דואגים לעצמנו, אתה דואג לעצמך ביג טיים כדי להיות כלי שמשרת יותר טוב את העולם הזה.
אז תקשיב, אני לא רוצה להיות דאונר, אבל אני חושב שמלא אנשים לא יעשו את זה בפועל, לא יצליחו. מה שאתה מתאר עכשיו זה משהו שקשה מאוד לעשות, קשה להסתכל ככה, אני חושב בתור מאזין שמקשיב לנו ורוצה לקבל, להבין איך אני בכל זאת עושה את זה. מה אתה חושב שפשוט המקומות ליפול בהם? למה אנשים לא עושים את זה? בפועל 90% מהאנשים הם בחובות ו-overweight והכל, כאילו.
כך נושא, ואני אגיד לך למה, או שאני לפחות אנסה.
אני חושב שזה משהו פסיכולוגי כוללני על הכל, או שאולי אתה...
שמה?
קשה לאנשים לעשות דברים קשים.
אני אגיד לך מה, כאילו, מה שכן, מה שכן עולה לי. חבר טוב שלי ש... וואי, אתה חייב להביא אותו, דוקטור אלעד בן אלול.
רושם לי.
תרשום בצד, ואני דואג לחבר ביניכם. Mm-hmm. הוא כתב עם הרב מניס פרידמן את הספר לא ביקשתי לבוא לעולם, ויש לו קורס ייעוד שאני חושב שהוא אחד הטובים ש... ש... שעברתי, ו... ואני חושב שאחד הדברים בשיחות שלנו, אנחנו גם חברים ממש טובים, וכאילו, יש לנו איזה הבנה או תפיסה שגויה לגבי המושג ייעוד. ואמרת פה משהו מהאנשים לא אוהבים לעשות את הדברים שקשים להם לעבר המטרות שהם רוצים.
Yeah.
עכשיו נשאלת השאלה למה. כי אנחנו לא תופסים נכון את המושג ייעוד. המושג ייעוד, מה אני צריך לעשות פה, מוכרים לנו נורא יפה שזה הדבר המהמם הזה, הוורוד, תמצא את היכולות שלך. תמצא את הכוחות שלך.
התשוקה שלך.
תמצא את התשוקה שלך, תחבר אותם איקי גיא, מה העולם צריך, תעשה את עכשיו, כולם צודקים. עם זאת, למה עדיין אנשים לא יוצאים לדרך?
כן.
כי אני חושב שיש פה איזה משהו קצת הפוך. והרעיון כאן הוא שלמדנו להסתכל על המגרעות שלנו, על הפאקים שלנו, על הסריטות שלנו בתור הבעיה, ולמדנו להסתכל על היתרונות שלנו בתור הדברים שאנחנו צריכים בעזרתם לקבל לעצמנו. נכון, כאילו אתה נולד, אתה אומר, יש לי את הבעיה הזאת שכשאני צריך לעלות ולדבר בסטורי, אני חוששת ומתביישת, אוקיי, זה, אני אצטרך לעבוד על זה, וכשאני אזיז את זה מהחיים שאני אוכל לצאת, ויש לי גם את היכולות הטובות שלי, ואני חושב שמה שבטח היהדות מביא, היא אומרת את הדבר הבא, כל הסריטות שלך וכל החסכים שלך, וכל המקומות שבהם אתה מרגיש שהם ההפרעה לחיים שלך, הם הייעוד שלך,
וואו.
שם אתה צריך לעבוד, וכל הדברים הטובים בחיים שלך, הכישרונות, המיומנויות, היכולות, אלה לא הדברים שאתה צריך להשתמש בהם לעצמך, אלה המתנות שאתה צריך להעניק מהם החוצה.
כן.
איך רוב אנשים עובדים? אומרים, בכישורים שלי אני אעבוד כדי לקבל לעצמי, בסריטות שלי אני אנסה להעלים אותם ולזיז אותם, כי הם הפרעה לחיים. הפוך. ההפרעות שלך בחיים, אתה רוצה להכניס להם מטען רגשי של ייעוד. אני מתביישת לעשות סטורי לעסק שלי, הייעוד שלי הוא לחשוף את עצמי באהבה בסטורי כדי לספר על העסק שלי. העסק שלך לא רלוונטי. הייעוד שלך, לחשוף את עצמך, זה נותן השראה מטורפת לעולם, ולך תדעי מה יקרה משם. והדברים הטובים שיש לך, והדברים הטובים שיש לנו, איתם אנחנו צריכים לתת יותר חוצה.
זה... גישה, אני כאילו שמח לשמוע גישה שהיא אלטרנטיבה ל-Love Attraction כזה שאנחנו שומעים על זה. זה לא Love Attraction, להפך, זה נמצא במקום ה... זה לא... יש אנשים שיש קונספט שאני מאוד אוהב, שניים שבא לי לחלוק איתך, שמעניינתי מה תגיד. אחד זה Negative Visualization, זאת אומרת, לדמיין את עצמך מחתי, או לדמיין את עצמך ניגש לבחורה והיא דוחה אותך. לדמיין את זה, להיכנס לזה, למיינדסט הזה, ולהתאמן אליו. זה אחד. ושתיים, אתה מכיר את השותף של וורן באפט? איך קוראים לו? צ'רלי מנגר. יש לו רעיון שנקרא Inversion Thinking, שזה לפתור בעיות בהפוך. זאת אומרת, המוח שלנו, אבולוציונית אולי, נועד יותר לפתור בעיות מאשר ללכת למקומות החיוביים. זה נשמע לי ממש מה שאתה תיארת עם היהדות. הרבה יותר מפתח אבולוציונית, זה הרבה יותר הגיוני, שיהיה לנו מוח שמטרתו לפתור בעיות.
חזק.
אז הוא מציע להסתכל ולמנות, הוא עושה בעצם הרצאה מאוד מרתקת, שנקראת How to Live a Miserable Life. ואז הוא פשוט מונה לך את איך לזה, ואז פשוט אתה נמנע מהבורות האלה.
זה מזכיר לי שעשיתי אחד הפרקים, זה איך להיות לוזר, בביולוגיה של הווינרים. הביולוגיה של הלוזרים, קראתי לפרק, עפו על זה, כי זה נתן את הקונטרה של מה אנחנו לא רוצים לעשות.
והמוח מאוד אוהב את זה.
כן, כי הוא מבין, כי אנחנו באמת לומדים בקונטרסט, וזה מצוין גם להבין איך לא, אז כן, אז על אותו משקל.
מדהים. אז אני חושב אבל שיש דברים כאלה, והייתי שמח אם אתה יכול לחלוק מחוכמתך, על איזה דברים אנשים כאלה יחוו, אנשים שקשה להם להרים את עצמם לעשות עסק, או משהו שבא להם לעשות. מה הבורות שאפשר ליפול בהם? איך להיות לוזר?
אחד... להציב מטרות רחוקות מדי, אתה רואה את זה תמיד, ואתה יודע מה, זה כיף נורא ללכת באמת לסדנה של מבניית חזון ותמונת ניצחון וויז'ן בורד וזה מעולה, ואז אתה מגלה ששם אנשים, וואלה, אולי יודעים לשים מטרה רחוקה. ולפעמים גם קשה לראות מטרה רחוקה של 15 שנים קדימה, אז נגיד שאני שם מטרה לשנה, ואז אתה מגלה איפה המעצור הגדול בהתחלה של האנשים שלא יוצאים לדרך, וזאת המטרה קצרת הטווח, אנחנו קוראים לה בביולוגיה הישג מפתח, שזה בין 30 ל-90 ימים, שהיא צריכה להיות מאוד מאוד מדידה, ברת השגה, מדויקת, כזו שהיא... זאת אומרת, אני רוצה להיות מיליונר, מגניב, תגיד, מה עוד 30-90 ימים? ופה נעצרים, כי רגע, מה 30-90? אני בניתי על הרגע הזה שאתה מתרפק על איזה חזון גדול, ויום אחד מישהו עושה את זה עבורך. אבל פה אנחנו רוצים לייצר את ההבנה שעד שאתה לא באמת מניח מדד הישג קצר טווח, אין לך באמת איזשהו מסגרת אימון אמיתית. והמדד יכול להיות באמת 4 פוסטים בשבוע, או הרצאה ראשונה למשפחה שלי בסלון. אני רוצה מנורה, אבל שנייה, עשית הרצאות פעם? לא, אז מגניב, אז בוא נעשה את הראשונה, זאת אומרת, אנחנו רוצים להתחיל, ושם אתה רואה אנשים או בורחים, או מציבים כללים מדי, והם עושים הכל כדי לברוח. למה? כי משהו בתוכנו מעדיף לברוח מהביצוע לעבר התוצאה. ולכן אני באמת רואה את זה כבתור, עכשיו, שים לב, לא אמרתי שום דבר, לא נפשי, לא אמרתי פה חסכים, לא, אמרתי, רק תשימו מטרה, ברת השגה, שתייצג איזושהי פריצת דרך לעבר העני העתידי שלכם, זה הכל, זה מה שביקשתי.
ושם משהו שמראה שאנחנו בכיוון.
שאכן, בדיוק, שהשגת המטרה הזאת, היא אכן מראה שאני בדרך לעני העתידי הזה.
וואו.
ושם אנחנו מבלים, זה כשאנחנו עושים תהליכי אימון מנטלי ומלמדים, זה המפגש כבר הראשון או השני, תלוי במהירות של המתאמן, בלי הישג מפתח, אין לנו על מה לעבוד. זוכר? אימון מנטלי, זה לא הפסיכולוגיה של הקליניקות. זה לא הפסיכולוגיה של הספה. זה לא הפסיכולוגיה של התכנון. זה הפסיכולוגיה של הביצוע בזמן אמת. אנחנו עובדים כדי להכשיר אנשים להיות במיטבם, במאני טיים, וכל אחד עם המאני טיים שלו לעבר התוצאה. אז אתה שואל אותי איפה המעצור? זה בהגדרת התוצאה הרצויה לטווח קצר.
וואו, זה קטע. כאילו, מה שנראה לי זה שזה יהיה הפוך.
ש?
שאנשים יהיה להם יותר קשה להגיד, אני רוצה לעשות בחמש שנים ככה וככה. אנשים קופצים מהר מדי ללהגיד, אני רוצה עוד 3 חודשים להיות עם 100,000 followers באינסטגרם. וואלה יופ.
אחד, אני מסכים איתך, ייתכן שיהיו את האלה שיהיה להם קשה להציב ארוך טווח וקל יותר קצר טווח, וההפך, כאלה שיציבו ארוך טווח בקלות ויהיה להם קשה להציב את הקצר טווח, בקצר טווח אתה מזהה שאנשים נופלים, אגב, אתה רואה את זה בצורה מוחלטת, נגיד יש כבר את אלה שיודעים, כן. אז ארוך טווח הם מציבים נמוך מדי, קצר טווח הם מציבים גבוה מדי. כי נכון, אתה מכיר את המשפט לאנשים שיותר הערכת יתר לגבי מה הם יכולים להשיג בחודש, אבל הערכת חסר למה הם יכולים להשיג בשנה או עשור. אז אני אומר, שלהיות ווינרים זה לחלום בענק ולשחק בקטן. והמון פעמים אתה מזהה שזה כאילו פחיתות כבוד. מה זה מה אתה? אני אציב מטרה של סדנה רק למשפחה, או לשני חברים. מה זה סטורי ביום? כאילו אתה מזהה שאין כבוד למטרות הקטנות, ואם אין לך כבוד למטרות הקטנות, אין לך סיכוי לבנות משהו יותר גדול. אז אני חושב שאם מסתכלים רגע על איזשהו פער ראשון, אז אנחנו קוראים לזה מטרה ארוכת טווח, מטרה קצרת או בינונית של הישג מפתח, 30-90 ימים, ומשם אני קם בבוקר ומתחיל לייצר הלימה בין הפעולות היומיומיות שלי להישג המפתח ל-30-90 ימים. זאת אומרת, החיים שלי באיזה תחושה של אליימנט. אם אני רוצה, אני בן 6 ורוצה להיות ב-NBA, ה-NBA רחוק, אוקיי, איך נראה? עוד 30 או 90 ימים של שחקן שמתקדם ל-NBA, גם אם אתה בן 12, איך זה נראה? וואה, אני קולט שאחרי שאני מחתי, לוקח לי איזה 4 דקות להתאושש ולבקש כדור. אוקיי. מה יקרה אם נשפר את איכות ההתאוששות שלך בארבעת המשחקים הקרובים? כמה עוד סלים קליות תוכל לעשות? וואלה, קצת יותר. מגניב, בוא נכניס את המטרה קצרת הטווח הזו לאימונים שלך ביום-יום. איך נראה האימון שלך כשאתה מתחיל להתאושש מאיבוד כדור? 4 דקות לוקח להתאושש ל4 שניות. מגניב, בוא נחשב נמדוד כמה קליעות עוד לקחת בטווח של 3 חודש, בטווח של חודש. מגניב, תגיד, כמה קליעות עוד עשית? אתה יודע מה הייתה? הצלחתי לשפר ב-20% את הקליעות שלי, אבל להם קרה משהו יותר גדול. הגדלתי את כמות הניסיונות שלי, שיפרתי את החוסן המנטלי. אז תגיד, על אף שאתה עדיין משחק בעירוני ראשון, חדרה או חיפה, התקדמת קצת לשחקן NBA שאתה רוצה להיות? כן, וככה נראה תהליך אימון מנטלי. שהוא קודם כל מתחיל בכלל בתוצאות, בהישגים שאני רוצה להגיע, ואז משחררים את התוצאה, ויום-יום עובדים על הביצועים.
איך זה נראה לצוכן בפודקאסט?
בפודקאסט? בפודקאסט זה נראה ניקח רחוק, על כמה אנשים אתה רוצה להשפיע? למי אתה רוצה להגיע? אצלי זה להגיע ל-50 מיליון כדורגלנים, שים לב, אני היום בישראל, יש פודקאסט חדש שיצא גם לכדורגלנים, אני בדרך לשם, ומגניב, תגיד, וכדי לייצר את זה, וכדי לייצר בכלל השפעה ודרך וערך, מה אתה צריך לעשות, מה צריך לקרות? אז אם הולכים על הוויז'ן הגדול, הוא יכול להיות שם רחוק, ואני נותן רגע לה, אתה יודע, נותן לו להיות שם, לא נבהל שהוא כזה ענק. כן. אבל אז אני הולך קדימה ואומר, אוקיי, מה צריך לקרות בחודש הקרוב? 4 פרקים מרגיש לי קצת קשוח. אבל אם אני עכשיו, אתה יודע, נכנס לאיזה מיינדסט פרפקציוניזם מאוד מאוד חזק, אני אגיד 8 פרקים עם תוכן, לא, אני רוצה פרק רק לחודש הקרוב. יופי. הפרק הזה אמור לעלות עוד 30 ימים מהיום, ואז אני יום-יום מתחיל לעבוד אך ורק על הפרק פתיחה. זאת אומרת, אני חייב להיות באיזושהי הלימה בין הרוח לחומר, אם אני רוצה לממש פוטנציאל באמת. אני לא יכול עכשיו חודשיים לקחת סדנאות על פודקאסט. משהו בהישג או בהגדרת המפתח חייב להיות מחוץ לדבר הזה, מחוץ למחשבות, לרגשות. עכשיו, אין בעיה שתלך ותלמד, ואולי אתה צריך ללמוד, אז אולי הישג המפתח יהיה הרבה יותר נמוך.
כן.
אולי הישג המפתח שלך יהיה לכתוב את האודות לפודקאסט שלי ולשלוח אותו לכמה אנשים ולהקים את הפלטפורמה בבאז ספראוט.
אתה גם תלמד הרבה יותר משלושה פודקאסטים מאשר מכל ללקרוא חצי
אנחנו
שנה.
אנחנו מציבים מטרות כדי מדהים. להתחקות אחריהם בביצוע.
כן.
אוקיי, זה כאילו לחיות את העתיד שלך בזמן הווה.
אתה מכיר את קריס וויליאמסון, הפודקאסטר?
די, לא, זה עכשיו סוף סוף, אני לא מכיר מישהו, כן.
וואלה, חדש, אז שווה כן. לך להכיר. הוא פודקאסטר, הוא הגיע עכשיו לטופ 5 בארצות הברית, Modern Wisdom,
מאוד וואו, שווה. וואו, אה, אני יודע מזה, כן.
אתה יודע מזה.
וואו, יש לו אורחים משוגעים.
כן, ויש לו קונספט ממש מעניין, הוא כזה בלק דוד. ויש לו קונספט ממש מעניין של going pro, שזה לא משנה מה אתה עושה, תחשוב על זה בתור going pro, להיכנס לזה בצורה פרופשנלית. והוא מתייחס על עצמו פשוט, גם למרות שהוא פודקסטר, ועושה הרצאות ודברים כאלה, הוא מתייחס לעצמו כמו אטליט. כמו...
מדהים.
אתה מבין? ואיך אטליט היה מתנהג? יש לו לפחות 3 פעמים אימון בשבוע, הוא צופה בקלטות של המשחק שלו, הוא אוכל בצורה מסוימת, יש לו מסאז'ים, יש לו דברים כאלה. אז אני חושב שזה מה ש... זה מה ש... היה לי חסר בתוך מה שתיארת של התחייבות לביצועים לאורך זמן. זאת אומרת, אני צריך להתחייב לאיך שבוע נראה, ולחזור על זה countless times.
לגמרי. אבל אם אין לי עדיין פודקאסט, הגדרת המטרה של התחייבות לאורך זמן היא לא נכונה כרגע. זה עלול לגרום לי ללחץ גבוה מדי. אני כבר לקחתי אותך, כאילו כן. לקחתי קצת קדימה עם זה. אם יש לי פודקאסט שכבר 4 הפרקים הראשונים רצו באוויר, זה זמן נכון להגביר, זה נקרא דרגת קושי של מטרה, להגביר או להעלות את רמת הקושי של ההישג, לדרגה של אוקיי, עשיתי לנץ' עם 4 הפרקים הראשונים, עכשיו אני רוצה לייצר ממש מערכת, תנאים, סיסטם שאני מחויב בו להיות בפרק בחוץ כל שבוע.
כן.
ובגלל ש... כל אחד שונה במקום, בנקודת המוצא שלו, חשוב להגדיר את דרגת הקושי של המטרה בצורה בריאה. אז עבורך מדהים, אני יכול, אתה יודע, היום הסדר יום הוא אחר ממה שהיה בהתחלה. הייתי מצלם, הייתי מקליט, הייתי עורך בעצמי, הייתי עושה, אני לא יכול לעשות את זה היום, ולכן זה נבנה באופן כזה שיש ממש צוות, שיחד אנחנו עושים את הדברים האלה בצורה יותר בריאה.
כן. שזה אפשר להיכנס לפה עוד הרבה לעומק, זה פשוט נראה לי מלהיב את שנינו, כי אנחנו עושים, אבל בא לי לקחת אותנו לכיוון שראיתי גם שמצליח אצלך בתחום, זאת אומרת, ממש אצלך בערוצים, שזה כל הקונספט של ערך עצמי וביטחון עצמי, שאתה מאמן הרי אנשים, ממש אתה אומר את זה בריש גלי, לאיך להיות עם יותר ביטחון עצמי לקראת משחק, לצורך העניין, כדורגל.
אני לא מלמד אנשים להיות עם יותר ביטחון עצמי לקראת משחק. אני מלמד אותם להשתיק את אותו חלק בתוכם שמונע מהביטחון העצמי הטבעי והערך העצמי הטבעי שכבר קיים בהם להתבטא. אני חוזר על זה, אני לא מלמד משהו חדש. אני מזיז או עוזר להם להזיז את אותם הפרעות שמונעות מהביטחון שכבר קיים בתוכם לצאת החוצה. וזה הבדל משמעותי, כי לא חסר בך כלום. כן, הביולוגיה של הווינר, אם אתה אלוף מעצם מיותך, אני מאמין בזה ביג טיים. עכשיו יש עבודה... להתחיל לנקות את כל הסריטות ואת כל מי שאומר לך שאין בך את הערך, את הביטחון, את, את היוזמה, את העוצמה. הבן שלי לחוץ לפני משחק, לא נשמה, הבן שלך לא לחוץ. אתה ההורה הכי לחוץ שפגשתי. אתה הבעיה, האבא. זה, זה האתגרים. אני, אין לי עדיין את, את היכולת לדבר מול מצלמה. לא, זה לא שאין לך. אין לך זמן מסך מספיק טוב מול מצלמה, וככל שאת מנסה להיות יותר מושלמת, את דוחה יותר את הצילום. אז העבודה כאן היא להתחיל לעזור לאנשים, טיפה רגע להסיר, בספר The Inner Game of Tennis, אני בטוח שאתה מכיר,
כן.
של טימי גלווי, הוא אומר, העבודה האמיתית זה לא ללמוד דברים חדשים, is to unlearn, כן? להסיר למידה קלוקלת שכבר הייתה לנו.
כמו תשטוש מהעיניים שאתה מנקה.
לגמרי.
כן.
אז אז, וגם אמרת משהו, ראיתי שעובד לך ערך עצמי, לא עובד לי ערך עצמי. זה לא הטריק שמצאתי.
לא.
לא, אני יודע, אני יודע, אני יודע.
התכוונתי שהקהל מוצא במה שאתה אומר על הדבר הזה הרבה ערך.
תראה, אני גדלתי לעולם שהוא מאוד ברור. אתה שווה התוצאות שלך. לשם גדלתי, את הספורטאי זה מאוד ברור. You are good as your last game. אתה שווה לפי התוצאה האחרונה, המשחק האחרונה, העסקה האחרונה. ואתה לא מבין שאתה פתאום גדל 10-20 שנה מחוויה מאוד מאוד ברורה, שאני צריך כל הזמן למלא את הנפש שלי בהישג, תוצאה, ובמקרה שלי זה הרבה שנים שאתה כל יום מתאמן, אתה כל יום משחק, אתה כל יום נמדד, אתה כל יום מול העין הבוחנת. ועכשיו, אתה יודע, וכשיש לך את התוצאות אתה בלחץ, כי אתה צריך להמשיך ספק, כשאין אז אתה באיזושהי חוויית חוסר ערך. אז גיליתי, לצערי, בצורה הכי קשוחה, שניצחונות והפסדים משאירים אותך בסטרס.
כן.
אבל אמרו לי בהתפתחות אישית שתגיע ליעד, ואתה, וזהו. אבל הנה, אתה משיג משהו, ואתה עדיין לחוץ, למה? אתה עדיין חרד, למה? למה אנשים מגיעים לפסגות ומתרסקים? כי הם בנו, מילאו את, את האדם שהם במילוי הלא נכון. אז מה ש... אתה יודע, הגעתי אליו יחסית מאוחר, בגיל, אתה יודע, 28 ככדורגלן, ואחר כך כמאמן מנטלי, זה שעם הצלחה והפסד, עם יום מדהים בעסק, יום קרייסס בעסק, שניהם שומרים עליך, לחוץ, חרד, ו... אז זה החיים? אז זאת אומרת, על מה... זה הסיפור? וכשבגיל 28, הקריירה שלי נגמרה, כספורטאי, וקראתי גיד אכילס, הבנתי שאני חייב לבנות דרך אחרת, והדרך האחרת היא כן להגיע להישג, אבל מתוך ערך עצמי ללא תנאים. אין בעיה, לך לתוצאות, לך להישגים, אבל תצליח לבנות רשת ביטחון כאדם, שהניצחונות וההפסדים לא ירסקו אותך, כן. וזה... את יותר רגוע.
אתה מתאר את, את הדרופ הזה שיש לאנשים שמגיעים ליעד, להישג, לזה. אתה היית במקום טוב מבחינה של אתה רוצה את כדורגלן, ואז הפציעה זרקה אותך משם, ומצאת את עצמך בסופו של דבר מאמן מנטלי. אבל איך עשית את המעבר?
מהפציעה?
כן, נשמע לי קשה ממש.
שמע, הכי קל בעולם, אתה נפצע, וזה הולך, סתם לא. הפציעה הייתה פציעה אחרי 20 שנות קריירה, אתה מבין שבנית את החיים לא נכון. ובאמת, ישבתי בבית חולים עם גיד קרוע, ואני לא מבין בעצם מה הדבר הבא, אבל משהו שכן קרה לי שם, ואני זוכר, זה שכן לקחתי דף וכתבתי, כתבתי ממש ככה, אכילס הוא מקור העוצמה שלי, גיד אכילס נקרא, והתחלתי לעבוד עם זה ולשחק עם זה. והתחלתי לכתוב המון באותה תקופה, ולא מעט מהתכנים שכתבתי היו תכנים על עולם הכדורגל, ועל כל האתגרים שחוויתי, זה עזר לי נורא גם לפרוק וגם להבין, והתחלתי ללמוד את עולם האינפורמיישן, אפשר לקרוא לזה, כאילו את עולם המידע ברשת, ואיך עושים את זה.
הנגיש, המידע הנגיש.
כן, המידע הנגיש, ואיך אורזים את זה נכון, ומה עושים עם זה, והתחלתי להבין את ה... תשומת לב והיחס שאתה צריך לתת לתוכן שאתה כותב, כדי שהוא יועבר נכון לאנשים שאתה רוצה שהם יקראו, וכתבתי דוח שנקרא 10 הטעויות שגורמות לכדורגלנים לגמור את הקריירה כשחקנים מפוספסים, ואיך להימנע מהם. הדוח הזה הוא באזור ה-34 עמודים, זה אחד הספרים הטובים שכתבתי, ופרסמתי אותו ברשת. ושחררתי ככה, שלח לחמך, ובפחד אלוהים גם, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, אתה גם, עשיתי וידאו שסיפרתי על הדוח הזה, והתחילו כל כך חלק לאהוב את זה, וחלק, אתה יודע, להגיד לי, זה, נהיית כדורגלן מנטור, לא הבנו, כאילו, את כל, כאילו, כל, קיבלת את כל, את כל הביקורות הכי קשות שיש.
ברור.
וגם וירת הליגה, ומי אתה שלמד שחקני כדורגל, הכל מהכל. עזוב שעשיתי אליפויות, והיה מדהים, וכיף, ונבחרות ישראל, הצעירות והנוער, אבל גם העין שלך תמיד רואה את הביקורת. כן. אבל אז קרה דבר מדהים. כדורגלנים צעירים וההורים שלהם התחילו לפנות אליי, וסיפרו לי שהם היו מדפיסים את הדוח הזה, ומעבירים אותו בטריבונה, במשחקים. שם הבנתי שיש משהו גדול שנמצא שם מתחת לפני השטח, והתחלתי לעבוד רק עם כדורגלנים. 3 שנים עבדתי רק עם כדורגלנים. והבנתי שבעצם הייתי צריך להיות כדורגלן, הייתי צריך לחוות את כל הקשיים הנפשיים והלחצים שספורטאים עוברים ואין מי שיעזור להם, כדי שאני אוכל לעשות את זה עבורם, והתחלתי לשבת עם כדורגלנים ולעזור להם ברמה המנטלית, וכתבתי ממש את השיטה שלפני, תוך כדי אחרי משחק, איך להיות בביצוע C, איך לעזור לשחקנים לשחזר את היכולות שלהם, והדבר הזה ערך באזור ה3-4 שנים מהפציעה, לאט לאט, ככה עובדים, אתה חושב שאני עובדים, ועבדתי איתם וראיתי את איתן, הצעיר שלא היה לו את הכלים האלה, איתן שהולך לישון ודואג ופוחד ומה יהיה מחר, ובלחץ בחדר הלבשה, וכשנגמר המשחק אתה נושם לשנייה, ועוד פעם נכנס לטרפת של מה יהיה, והרגשתי שזה התיקון הכי טוב שאני יכול לעשות, ולאט לאט, ולאט לאט זה התחיל, אתה יודע, לפרוץ, ומשם הגעתי לקריית שמונה וזכינו אותה בגביע, והייתי עם ברק בחר פעם ראשונה, המאמן והחבר האדיר שזכיתי ללוות ולהיות איתו מאז ל3 אליפויות בהפועל באר שבע. משם עברנו למכבי חיפה, עשינו עוד אליפות, ומשם התחילו לפנות חברות כמו נייקי וזרה ושטראוס ובנקים וארגונים גדולים, לבקש את הכלים המנטליים מעולם הספורט לעולם הארגוני. אז הייתי חייב גם להתחיל לבנות עבורם את הכלים. זאת אומרת, זוכר מה דיברנו על ייעוד? זה מה צריכים ממך. אז גם בשיט הכי גדול של קר אגיד אכילס, שהקבוצה שהייתי בה פשוט רצתה להפר איתי חוזה, הבנתי שיש משהו גדול. אז כשאתה שואל אותי מה הדבר שאנחנו רוצים להעביר לכולם, זה שהחיים שלנו הם לא הפרעה. איך שאנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו מסתכלים עליהם כהפרעה. אבל אם נבין שיש לנו תוכנית מדויקת היום, אנחנו כאן בהיסטוריה הכי משוגעת ולא נתפסת של העם היהודי, דווקא פה, דווקא עכשיו, יש לנו את המשימה הכי גדולה בעולם. אבל אם לא תסתכל נכון ותחכה שהדברים בוא נחכה שהמלחמה תיגמר כדי לזוז, לא, עכשיו צריכים אותך. איפה? איפה שאתה נמצא. אבל תרים ראש, צא מעצמך, יהיה לך סיכוי להתחיל לראות הרבה יותר דברים. אז אני חושב שזה הצעדים שפחות עבורי עבדו, וזה מה שאני באמת מנסה להעביר כמה שיותר הלאה.
ואתה מאמין שכולם יכולים, או שיש אנשים ש-out of reach?
כולם יכולים מה?
למצוא בעצמם את המקור כוח הזה?
אין, כולם יכולים למצוא את מקור, אין אדם שירד לפה לעולם, אין נשמה שנמצאת פה, שלא ירדה עם משימה והפוטנציאל להגשים אותה, אין. אין. אבל אם נתחיל להסתכל, לא על מה אני חושב שאני צריך להיות, אלא על מה יש בי כבר עכשיו שאני יכול לעבוד איתו.
להיות בשירות.
ובשירות הפוטנציאל, סליחה רגע שאני אומר מילה שתבאס את האנשים, הפוטנציאל הריאלי שלי עכשיו. לא מה אני אמור וחשבתי, וזה בדרך כלל גם, אני רואה אחרים ואני רוצה, אל תהיה אחרים, תהיה מה שנועדת להיות עם הפוטנציאל שקיבלת. ואז אתה תתחיל להנות ביג טיים ממה שיש לך. לא, אני אמור, לא, אתה לא אמור להיות משהו אחר, אתה אמור להיות אתה הכי טוב. בוא נוציא אותו, ובוא תראה כמה רוצים אותך, ובוא תראה כמה אתה נזקק ודורשים אותך, וכמה אתה צריך להיות.
כן. עוד ספר שבא לי לחלוק איתך, ולראות מה עם... איך
מוצאים את זה. פרק ספרייה,
שאתה... ממש. פרק, ספר שנקרא The Second Mountain, שהוא קצת יותר פילוסופי, אני לא יודע אם שמעת עליו, אבל הוא מדבר על שיש לך שני ערים בחיים שאתה צריך לעבור. אחד הוא הראשון, שהוא נבנה על ידי האגו בילדות, והוא בעצם מטרתו להרשים אנשים. ואז אתה נופל ממנו, מגיעים לוואלי, שזה, אתה חוטף כפה מהמציאות בעזרת איזשהו מוות, או אובדן, או פרידה, או משהו קשה, שמזכיר לך שיש נשמה, שיש משהו מבעד לכישורים שלי. ואז אתה נזרק אל מקום בלי כישורים, אתה צריך לבנות את עצמך מחדש. ואז זה הטיפוס האינסופי, שהוא ההר השני.
וואו.
ונשמע לי, במה שאתה מספר, שזה בדיוק מה שקרה לך, שאתה... בטיפוס הזה, והטיפוס הזה עכשיו הוא גם אינסופי.
קוראים לזה נפילת התדמית ועליית המהות.
בדיוק.
ואם נוכל להביא את זה יותר מהר לאנשים שהם בדרך, אז נחסוך להם את נפילת התדמית, כי אנחנו קוראים לזה תדר ההישג. בתדר ההישג אתה כל כולך מוזן אך ורק מההישג, אבל בתדר אתה יודע, אני אקח את זה יותר גבוה, תדר האדם השלם, אתה כן מסוגל לחתור להישגים, אבל אתה לא עולה ויורד מהם. אז אתה יודע, אם הייתי מגלה את ספר התניה בגיל 14, 15 או 16, ואתה צריך רק לקרוא את המשפט הראשון. מכיר את המשפט הראשון בספר התניה? כתוב שם, תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם אומרים לך, צדיק אתה, אחשב בעיניך כרשע. תהי צדיק ואל תהי רשע, זה לא זה, זה כאילו תהיה ווינר ואל תהיו לו, זה כן תשאף להצדיק את הקיום שלך בעולם, ולהזיז כמה שאתה חושב או כמה שאתה יכול, כן? סור מרע ועשה טוב. אבל אז המשך של המשפט הוא החלק הלדעתי המהותי. ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה, כשכולם יעופו עליך וכשתגיע וכשפרגנו לך באינסטגרם ושיהיה באמת באמת כיף, יחשב בעיניך כרשע. תמיד תזכור שהגאווה שם כדי להגיד לך, אח שלי זה מלך. היא שם כדי להגיד לך, איזה תותח, על מי יכול עליך. היא שם כדי להגיד לך, זהו, אני יכול להוריד רגל. זהו, אני יכול להיות שם. אז אם אני לא נותן לניצחונות וההפסדים להשפיע על הביצוע שלי, זה להיות ווינר. ותיקח את זה עכשיו לעולם, מהרוחני ביהדות, להכי פרקטי מוחשי שיכול להיות. קובי בריינט, המנוח, אמר, אני מנתח ניצחון וכישלון אותו דבר. אחרי משחק שניצחתי, אני מביא את הוידאו, בודק מה היה טוב או לא טוב. אחרי משחק שהפסדתי בו, נעשה אותו תחקיר, אותו דבר. אבל לא מראייה שיפוטית של איזה ווינר או לוזר אני על סמך התוצאה, אלא בואו נחקור ביצועים. ואם נתחיל לחקור ביצועים, ולא נהיה נזקקים לתוצאה, יהיה לך הרבה יותר קל לחיות. וגם, אגב, להשיג יותר. בטווח ארוך.
כן, אפרופו קובי בריינט, א', משהו מעניין לגביו, זה שאני שמעתי שהוא היה אוכל מגש פיצה לפני כל משחק.
לא מכיר את הנתון, ולא היה מופתע.
לא מפתיע, זה מעניין. זה סתם משהו שמעניין, אבל דבר שני...
לא בטוח שאני מאמין לנתון הזה, אגב, אבל בסדר.
כן, זה אולי איזה מיתוס.
בסדר, מיתוס.
בכל אופן, דווקא רציתי לדבר איתך על מייקל פלפס, שאני יודע שאתה אוהב ומעריך. הוא הספורטאי המועטר ביותר בהיסטוריה.
הוא השחיין המועטר, אבל...
השחיין המועטר. והספורטאי...
יש מצב שהספורטאי ה...
אז מה לדעתך אפשר ללמוד מהקריירה שלו?
וואו, הוא מלמד אותנו מלא. בשיא שלו, הוא זוכה בחמש מדליות ורוצה להתאבד. לקחתי את זה כאילו את המקרה קצה. הוא זוכה בחמש מדליות ומגיע למצב שהוא לא מסוגל... אחר מה אמרנו, ברגע שאתה זה המדליות שלך, אתה זה התוצאות שלך, עזוב בלי מדליות, בלי החוויה של המים, של המשחק, אתה nobody. זאת אומרת, אין הפרדה או מרחב ביטחון בין האדם לתפקיד. ובמקום הזה, אנחנו מכירים, זה, הוא התפלפ, ובנגים ותאונות, ולא חסר, אתה יודע, החוויה של הסלף-סאבוטאז' הזה, כן? ההרס העצמי שקיים, והיה לו כמעט הכל. אבל הדבר המדהים זה שהוא למד לעבוד באמת עם המנטל אישוס שלו, ואגב, הוא הקים קרן שהיום באמת תורמת ועוזרת לספורטאים אחרים בדיוק במקום הזה.
כן.
באותו קו, כן, סימון ביילס אותו דבר. סימון ביילס גם, כאילו, היא לא זכתה בתארים, היא הצעידה את התחום שלה, 23 מדליות זהב אם אני לא טועה. והיא פרשה, מתי? באולימפיאדה, מתי? בתרגיל הכי, ובשיא ההצלחה שלה היא פרשה. והדבר המדהים שקרה, זה שאחרי שהיא פרשה ואמרה במונחים שלנו, אני חייבת לשים את האדם שאני לפני המדליות. היא אמרה, כן, we should put mental health first. דווקא שם, כשהיא פרשה מאולימפיאדה, היא קיבלה את האהבה הכי גדולה, ורק כשהיא פרשה מאולימפיאדה, היא גילתה שהיא אהובה ללא תנאים. ואז היא העלתה עוד פעם באינסטגרם פוסט, שבו היא כתבה, אני כל כך שמחה לדעת שאני יותר מהמדליות שלי. אז לוקח לאלופת עולם, את המסע הנפשי הכי כואב, את השריטה העמוקה ביותר שיכולה להיות לפרוש מהאולימפיאדה, כדי לגלות שהיא אהובה ללא תנאי, בלי המדליות שלה, להרגיש שהיא שמחה, לעלות לתרגיל ראשון עם יוניקורן של נועה קירל, ולזכות לקבל את החיים שלה מחדש. אז אם היא עשתה את זה וסבלה כל כך, אנחנו לא צריכים לחוות את זה.
כן.
וכדאי שנחיה את האהבה, או יותר נכון, את התחושת ערך עצמי בלי תלות בתוצאה, כבר עכשיו.
אתה לא חושב שזה כן מושך אנשים לקצה, לביצועי קצה, כמו לצורך העניין מייקל ג'ורדן, שהוא היה רודן גם החוצה וגם פנימה, זאת אומרת גם לעצמו, והוא היה מאוד תלותי בתוצאות. וזה הביא אותו ללהיות משהו.
לגמרי, אז אני אגיד משהו. אני כן חושב שאתה צריך למתוח את עצמך עד הקצה, לחוות את השריפה של הפסגה, במרכאות, כדי להבין שהיא לא זו שצריכה לבנות אותך כאדם. אני לא מכיר את ג'ורדן אישית. יש מצב שאני אכיר. יש מצב, אגב, שאני אצליח לייצר פגישה עם ג'ורג' ממפורד, שהיה המאמן המנטלי שלו.
וואו.
כן, אני
היית עכשיו לקווה, עם האויות של טוני רובינס.
נכון, הייתי עם האויות של טוני רובינס, שהוא מכיר אותו, הוא אמר לי, אני חושב ששיחה ביניכם תהיה טובה, אז אתה יודע, זה משהו טרי, הלוואי שזה יעבוד. אז יהיה לי מעניין לשמוע את מי שעבד עם מייקל ג'ורדן, על איך זה שם קרה, כי אי אפשר לייצר ריצה כזו של הישגים לאורך זמן, ולשמור על המתח הזה, מבלי גם לזכור להיות סוג של גם אדם. והוא ידע לי, אתה יודע, אנחנו מכירים רק את The Last Game, רק את הדוקו, שכולנו חרשנו עליו וראינו, ואתה רואה שם איזושהי התנהלות של משחק קלפים לפני, ויש שם איזה משהו שהוא מצליח כן להיות משוחרר, אני לא יודע אם מדברים על זה ככה, אבל נורא קל להגיד, ג'ורדן היה מעצבן את עצמו, ברור שהוא ידע למתוח את עצמו בזמן אמת, to do whatever it takes, כדי להיות בביצוע מיטבי מעולה. אותנו מעניין הבקראונד, הבקסטייג', מאחורי הקלעים, מה קרה שם, אין לי מספיק אינפורמציה.
מהסדרה לגמרי, אבל גם מנתונים שהיו מלפני וזה, הוא היה רודן ברמת, היו אנשים שעזבו את הקבוצה כי הם לא יכלו לשאת אותו.
לגמרי, ולא יכלו לשאת את הסטנדרטים של האימונים שלו, ואתה יודע מה? אני אף על זה. אגב, גם אותו דבר, אנחנו יודעים על קובי בריינט, שהעמיד סטנדרט מטורף של אימונים לכל מי שהיה סביבו. בזה, אתה יודע מה? בזה יש יותר מדי מפונקים שלא חיים את הסטנדרט ביצוע שהם צריכים להיות. זאת אומרת, מה רוב אנשים אומרים? אני, כאילו, אני אהיה עם איזושהי תחושה של ערך עצמי ככה כמו שאני, בלי לצאת לביצוע, בלי לעשות את הדברים, כי ראיתי בביולוגיה של הווינרים, כאילו אומרים לי, ערך עצמי ללא תלות בתוצאות. לא, ערך עצמי ללא תלות בתוצאות אומר, אתה מחויב לצאת, לממש את הפוטנציאל שלך, מתוך ערכה עצמית ללא תלות בתוצאה. זאת אומרת, ערך עצמי ללא תלות בתוצאה, זה לא איזשהו אישור להישען לאחור ולהגיד, עולם יקר, לא, אתה פה, יש לך שליחות מאוד מאוד ברורה, ואתה חייב, עכשיו, מי אני שיגיד חייב, אבל אני מאמין שלא באנו להעביר את הזמן.
כן, פשוט יש גם את המפגש עם אנשים. האם תפקידנו להיות, לסנקה הפילוסוף היווני, יש משפט שהוא אומר, אני לא זוכר איך להגיד את זה באנגלית בדיוק, אבל תהיה עם עצמך קשה ועם דרישות גבוהות, אבל תהיה סובלני כלפי אנשים שאתה עובד איתם.
אחלה, כל עוד זה לא גורם לך להיות...
אז זה מה שאני טוען על מייקל ג'ורדן, שהוא עשה, אולי זה אפילו קל יותר להיות, להגיע לתוצאות על חשבון מערכות יחסים בריאות ולהיות... להיות סבבה גם עם אנשים. זה יותר קשה להצליח את זה גם ככה וגם ככה.
לגמרי. לכן אני חושב שגם, אתה יודע, גם בביולוגיה של הווינר וגם בשיחה, אתה יודע, שלנו, אני באמת רוצה תמיד למצוא או את האנשים, המחקרים, הסיפורים של אותם אנשים שמימוש פוטנציאל לא ריסק להם אזורים אחרים בחיים. זאת אומרת, אם מימוש פוטנציאל פגע לך באזורים אחרים, האם באמת אתה... ווינר, ממומש, האם, כאילו, אם עשית הכסף וויתרת, ואתה כל כך ווינר שקרפת את כל המשפחה שלך, האם אתה ווינר? אני לא יודע. עכשיו, כל אחד יבחר. Yeah. עבורי ההגדרה הזאת לא משהו. וכן הייתי רוצה, ואני אגיד גם עוד משהו, אני חושב שאם מצאת את הסופר פאוור שלך, כל אחד יש לו את היכולת באמת הייחודית הזאת שלו, אז המימוש שלה הוא כזה ש... ופה אולי ניקח את ההגדרה, איך לא אמרתי את זה עד עכשיו, שאני חושב שבאמת, אם דיברנו על הטיפוס לעבר ההישגים וההצלחה, אז עוד נדבך או ערך או סטנדרט של ווינר, זה שהטיפוס שלך להצלחה, כן, לא פגע באדם שאתה בתוך ההצלחה. זאת אומרת, להיות ווינר זה להצליח להגיע עד לכל אחד להישגים שלו, ולשמור על האדם שאתה בתוך ההצלחה. ואם הצלחת לשמור על הבן אדם שאתה בתוך הטיפוס להצלחה, אתה תמיד יכול להמשיך לנוע. אבל אם, לא יודע מה, התזונה שלך נפגעה, והשינה שלך נפגעה, ומערכות היחסים שלך נפגעו, זה בסוף יחזור כמו בומרנג, בצורה כן. מסוימת. אז בוא מראש נבנה גם את האדם וגם את ההישג.
אני... אחד המקומות שאני בוחן את עצמי בהצלחה שלי לחיים, ואני מניח שאתה אולי דומה, זה גם איך אני במקביל לכל מה שאני בונה וקריירה והכל, איך אני אצליח להיות גם אבא. ורציתי לשאול אותך בתור אבא, מה להיות אבא לימד אותך על הצלחה והתמדה וכל הדברים האלה?
להיות אבא, הורה, בעל, זה הביזנס האמיתי. זה לא, אני מקווה שאני אצליח לעבוד, וגם במקביל להתארגן עם החיים והמשפחה. זאת אומרת, אני מקליט את זה בתקופה, וראית, כמעט ביטלנו, היה לי, אתה יודע, ממש כאילו ימים שהגרון שלי פשוט נגמר, וגם לא הייתי מספיק נוכח כמו שאני רוצה בבית, הייתי קמתי שלושה ימים, כאילו באמת גמור ולא נינוח, ואפילו לא מרוצה, לא כי, איזה כיף, יש לי כמה אירועים מאוד מאוד מיוחדים בעסק, אבל הלא נוכח בבית, אז אתה לא ווינר, והרגשתי ממש לא ווינר בימים האלה, כי אני קם ואין לי את הנוכחות, אני לא מצליח חייך בעל הנעל כמו שאני רגיל. אז אני כן חושב שלהיות אבא הוא ממש תפקיד חיי, להיות בעל זה תפקיד חיי, וקשה לראות את זה בהתחלה, אבל אני חושב שאם נוכל לתת את הדעת, התובנות שלנו הלאה, וכל אחד יעבור את הדרך שלו, זה הביזנס האמיתי. הזוגיות שלך והבנות והבית, וכמה זמן בית יש לך, זה בשבילי תפקיד חיי. ועזבתי את מכבי חיפה כמאמן מנטלי אחרי אליפות ראשונה, 90% בגלל זה.
כי זה עלה על חשבון.
כי יצאתי יום אחד מהבית בשבת, ונשרפה לי הנשמה. ושאל, לאן אתה נוסע? אתה נוסע למשחק, ואתה בריצה לאליפות. ומשהו לא זה, אז כמובן שאתה, אני all in, מחויב, ואף אחד לא יראה עליי שום דבר, אבל משהו בתוכי התחיל להרגיש שאני לא, משהו שם לא נכון. וזאת הייתה סיבה מספיק טובה עבורי, באמת להמשיך, ועוד פעם אמרתי, גם כדי לפתח ולהגדיל את הפעילות והעסק שבניתי, אבל לא התאים לי. אורח חיים של הבית והמשפחה, ולא התאים לי שהבנות שלי לא יראו את אבא, לא יודע, משליש מהשנה, ולא התאים לי להיות עם טלפון פתוח וכל הזמן בטירוף, וזה גרם למחירים שהייתי מוכן לקבל, אני מוכן לקבל אותם ואוהב אותם, וזאת השיחה הכי מעניינת מבחינתי, באמת.
אני כל כך רחוק מזה.
מה?
אני כל כך רחוק מזה אישית. ברמה של כאילו אישה וילדים כרגע.
אחי, שיתפתי אותך בימים הכי, כן. שאני הכי לא גאה באיך שאני כאבא וכבעל. למה? אבל כי יש לי סטנדרט שהוא באמת, באמת חשוב לי. וזהו, וכשזה קורה, אבל אני יודע שאני, וואלה,
זה המקום טוב.
כן.
אני מרתק, ותקשיב, אנחנו פה הגענו ממש כמעט לקצה. יש לי עוד מלא מה לחקור, אבל אנחנו נשמור את זה אולי לפעם הבאה, היה לי ממש כיף, היה לי מרתק.
כיף גדול, כיף גדול.
ממש.
לא זוכר על מה דיברנו, אבל אני מקווה שזה היה טוב.
כן, זה היה all over the place. אני מקווה שהייתם איתנו עד עכשיו, יש פה כמה אנשים איתנו כרגע. טוב, אז ממש תודה איתן.
כיף גדול, הצלחה.
יס.